Курина. ערב טוב לכולם. אנחנו נלמד היום על המרגלים, שזה הנושא של פרשת השבוע, ונציג אותם בפנים קצת שונות ממה שמציגים אותם כשלומדים את פשוטו של מקרא, את הסיפור בתורה, כשכל ילד מכיר את סיפור המרגלים. אין ספק שכל מה שכתוב במקרא, הרי יש כלל שאומר שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. ודאי שסיפור הדברים כפי שהוא היה כפשוטו, כך הוא היה. אבל לכל סיפור יש שני צדדים, מה שנקרא, למטבע. אז אנחנו היום נראה את הצד הפנימי של הדבר, וננסה לראות דווקא את הצד המעולה של המרגלים ולא את הצד ההפוך. אבל קודם כל נתחיל בעניין איך הוא כפשוטו. הסיפור כפשוטו, כשקוראים בתורה, כולנו יודעים, משה רבינו שולח את האנשים, ובאותה שעה שהוא שלח אותם הם היו כשרים, ככה כתוב, כולם אנשים, רש"י אומר כשרים, אבל בפועל ממש מתוך 12 המרגלים, חוץ מיהושע בן נון וכלב בן יפונה, כל השאר הוציאו את דיבת הארץ רעה. וכתוצאה מכך יש ביטויים קשים מאוד שמשה רבינו אומר להם בשם השם, נקרא חלק מהלשונות מהפסוקים, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, עד מתי לעדה הרעה הזאת? העדה הרעה הזאת, הכוונה המרגלים, עשרה מרגלים, אשר אימה מלינים עליי את תלונות בני ישראל. הם גורמים לעם ישראל לא לרצות להיכנס לארץ, הם גורמים לעם ישראל להתלונן על המצב, הם עושים בעיות. ואז מה נאמר לאחר מכן כעונש? אמור עליהם, הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזני כן נעשה לכם, במדבר הזה יפלו פגריכם לכל פקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה אשר עלינותם עליי. מה היה העונש? אז כאן בפסוק מפורט מה קרה לכלל ישראל. כל היהודים מבין 20 שנה ומעלה מתו במדבר, וכל 40 שנה, כל שנה ושנה מתו מכסה של כל אלו שהגיעו לגיל. וספציפית מה קרה לאותם 10 מרגלים? הם מתו מיד במגיפה. כל שנה, זה היה במשך 40 שנה, אבל העשרה מתו מיד. ורואים שמתבטאים עליהם בביטויים קשים מאוד, כמו שציינו, העדה הרעה, אנשים שגרמו לנזק גדול לעם ישראל, עיכבו את הכניסה לארץ, עם כל מה שכרוך בזה. זה מצד אחד. מצד שני, דווקא אותם 10 מרגלים נותנים להם פנים אחרות לגמרי, נותנים להם פנים מאוד מרוממות, נותנים להם יחס של אנשים שהייתה להם כוונה מאוד גבוהה ואלוקית. אין ספק שגם כשנראה בעזרת השם בהמשך שהכוונה שלהם הייתה טובה, בסופו של דבר לא זו הייתה הכוונה האלוקית, אבל לא רק כפשוטו מדובר באנשים שתכננו יחד איך הולכים נגד משה רבינו ואיך שוברים את התוכנית היהודית. ודאי שלא. אלא מדובר באנשים שהייתה להם בהחלט מטרה מאוד קדושה ומאוד עליונה ובמידה מסוימת רצויה. צריך להבין מהי. לא רק בפנימיות התורה כפי שנראה עוד מעט, מיחסים למרגלים כוונות מאוד רוחניות וגבוהות, אלא אפילו גם בתורת הנגלה. גם בתורת הנגלה אנחנו מוצאים שיש יחס מעניין חיובי למרגלים. איפה מוצאים את זה בתורת הנגלה? אנחנו יודעים שכל דבר שבקדושה, כמו לדוגמה לקרוא בתורה, לומר קדיש, לומר קדושה וכדומה, כל דבר שבקדושה חייבים מניין. בלי מניין אי אפשר לעשות דברים רבים שהם קשורים לקדושה, לגלות ולבטא את השם שמיים באופן מסוים. מה הסיבה? הלשון בגמרא כתוב, יש רשימה דברים: אין פורסים על שמה, אין עוברים לפני התיבה, אין נושאים את כפיהם, אין קוראים בתורה, אין מכתירים בנביא, אין נושאים מעמד ומושב. רשימה ארוכה של דברים. אין מזמנים פחות מעשרה, דווקא עשרה. מאיפה זה? משנה במסכת מגילה. שואלת הגמרא, מינה נמילה, מאיפה המקור שצריך דווקא מניין? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז מה הבעיה שיהיה אדם אחד, תוציא ספר תורה, תקרא, מה הבעיה? למה אתה צריך מניין דווקא? אומרת הגמרא שלומדים את זה מפסוק, רק זה לא כתוב במפורש. אין פסוק בתורה שאומר צריך עשרה. לומדים את זה באחד מג' המידות שהתורה נדרשת בהם, שזה ניתן למשה מסיני, איך ללמוד הלכות מסוימות שהן כתובות בתורה לא בצורה מפורשת, אז הן כתובה בצורה מרומדת. אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם זה גזירה שווה. מה זה גזירה שווה? שיש לנו שני פסוקים שהם יש בהם ביטויים דומים, ובאחד משניהם הביטוי הזה יש לו משמעות ברורה יותר, אז מכילים את אותה משמעות גם על הפסוק השני, למרות ששם העניין הוא לא בולט באותו אופן. ניקח דוגמה בענייננו. הפסוק אומר ונקדשתי במובן הזה שהקדוש ברוך הוא אומר הקדושה שלי תבוא לידי ביטוי, ונקדשתי. ממשיך הפסוק ואומר מתי ונקדשתי? בתוך בני ישראל. מה זה נקרא בתוך בני ישראל? בתוך קהל של יהודים. אז ונקדשתי, אתם יכולים לקדש את שמי. כמה זה הקהל הזה? כמה כמות יהודים צריך כדי שזה ייחשב בתוך בני ישראל? הרי הפסוק לא אומר כמה. אולי זה 3, אולי זה 10, אולי זה 100, לא כתוב כמה. אז עכשיו צריך להיעזר בפסוק אחר, ששם המילה תוך מופיעה גם כן, ומהפסוק הזה נגיע לפסוק שלישי, ואז נעשה פאזל שלם, ואז נגיע להבנה של העניין. כאן כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל. יש פסוק אחר שמדבר לגבי עדת קורח, שקדוש ברוך הוא אומר מתי שנאמר שעוד מעט תיפתח האדמה וכל עדת קורח יפלו בתוך האדמה, כתוב שם ייבדלו מתוך העדה. מצאנו אם כך עוד פסוק שכתוב את המילה תוך. פה כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, שם כתוב ייבדלו מתוך העדה. עוד לא התקדמנו ליעד שאנחנו רוצים, רק התקדמנו בשלב אחד, שאיפה שכתוב את המילה תוך זה צמוד למילה עדה. מה זה עכשיו עוזר לנו? עכשיו נתקדם לפסוק שלישי. הפסוק השלישי זה במרגלים. מה כתוב במרגלים, הפסוק שקראנו קודם? שמשה רבינו אומר למרגלים בשם השם, עד מתי לעדה הרעה הזאת? כתוב כאן את המילה עדה, וכמה היו הקבוצה הזו שקראו להם עדה? עשרה. אז אנחנו יודעים שעדה זה עשרה. נחזור עכשיו חזרה, ייבדלו מתוך העדה, זה מגלה לנו שהמילה עדה זה עשרה, זה המילה תוך שכתובה לי על המילה עדה מרמזת לעשרה. נחזור עוד אחד אחורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כמה זה תוך? עשרה. במילא זה צורת לימוד שהתורה מגלה לנו שאפשר ללמוד הלכות בצורה הזו, מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, יוצא שהמילה תוך שווה עשרה על ידי שלושת הפסוקים. בכל פעם, אם היה לך את הפסוק הזה בלבד ולא היה לנו את צורת הלמידה של י"ג מידות, אז אתה צודק, ונקדשתי בתוך בני ישראל כל עם ישראל. אבל בצורת הלמידה של י"ג מידות, אז יש כאן רמז שהמילה תוך כאילו היה כתוב כאן ונקדשתי בעשרה בני ישראל. התורה לא כתבה את המילה עשרה, היא כתבה את המילה תוך. המילה תוך מקפלת בתוכה גם עשרה. איך אני יודע שהמילה תוך מקבלת בתוכה את המילה עשרה? כי יש לי פסוק אחר שאומר מתוך העידה, ויש לי פסוק שלישי שאומר העידה הרעה, שהעידה זה עשרה, וכך אני מגלה שבתוך המילה, בתוך המילה תוך מקופל עשרה. מה כל זה נוגע לענייננו? לא, אבל עכשיו אנחנו רואים את ההשוואה בין המילה תוך המילה עידה. אם אצל קורח לבד היה לך כבר עשרה, לא היית צריך להגיע לפסוק השלישי של יבדלו של עד מתי לעידה הרעה הזאת.
אני חושב שהוא התכוון שבכוח אנחנו
יודעים שהיו
יותר מעשרה.
ודאי, אנחנו יודעים שהיה 250 וכן הלאה. אבל משם אנחנו רק רואים את ההשוואה בין המילה תוך למילה עשרה. אז בשביל זה צריך ללמוד את הגמרא במסכת מגילה בדף כ"ג מבפנים, ולראות את כל הצורת למידה על פי ניגלה, איך ללמוד את כל העניין הזה. מה שכל זה אני רוצה להביא לענייננו, אנחנו כרגע לא לומדים את הגמרא במסכת מגילה, אני רק רוצה להביא לענייננו נקודה אחת. בכל פעם שיש עשרה יהודים שעושים עניין ואומרים דבר שבקדושה, מרוממים את שם שמיים, אז אם מישהו הוא קצת למדן על פי תורת הנגלה והוא מבין מה קורה פה, אז מה הוא רואה לנגד עיניו? למה בעצם אנחנו התאספנו כאן עשרה ודווקא עשרה, ואם היינו תשעה לא היינו יכולים להוציא ספר תורה ודווקא עשרה? מה קרה? מה המקור לעניין? המרגלים, כי הם היו עשרה. זה בעצם יוצא כך, יוצא שהעשרה המרגלים, למרות שהם עידה רעה והם גרמו את מה שהם גרמו, בסופו של דבר הם הפכו להיות מקור הלכתי לכל פעם שמקדשים שם שמיים בעשרה. עם ישראל במשך אלפי שנים מתקפצים מניינים מניינים, כל פעם מבליטים את מעלת המרגלים, בזכותם אנחנו יודעים את העניין של המניין של העשרה. אז זה מקור שאפילו בתורת הניגלה רואים שהמרגלים יש בהם משהו חיובי מאוד. עכשיו בתורת החסידות,
בקשר לחלק האחים, תשעה אחים היו יחד עם השכינה, זה לא העידה.
שם לא כתוב את הביטוי העידה. ודאי שבסופו של דבר, אחרי שזה מגלה לנו שיש מעלה במניין, אז רטרואקטיבית זה מגלה לנו גם על... אבל רעיוני, כן, אבל הלכתי, עם פסוק, אין לי את המקור למעלה. הוודאי שגם שם היה את העשרה עם כל זה, כי יש פסוק שמדבר על זה, מדרשים מדברים על זה. אבל כשמחפשים מקור הלכתי שהמניין יוצר מצב שאפשר להביא עניין של קדושה, זה המרגלים. אם כך, יש לנו מקור בתורת הנגלה לעניין הזה של המרגלים, יש בהם צד חיובי. עכשיו נראה איך מתייחסים אליהם בתורת הסוד, בפנימיות התורה. שמה עריכות גדולה מאוד להביא את מעלתם. ניקח רק לדוגמה ממאמריו של בעל התניא בספרו ליקוטי תורה על פרשת המרגלים. שם הוא מסביר שהמרגלים הם אנשים, הלשון שלו, הוא אומר המרגלים היו במדרגה גבוהה מאוד, פשוט אנשים מאוד מאוד גבוהים. הוא מסביר, אני אגיד בלשונית מה הוא אומר שם. הוא אומר המרגלים, זה שהם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, זה לא חס ושלום יש להם משהו נגד ארץ ישראל, הם לא רוצים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אדרבה. המרגלים רוצים לחבר את עם ישראל לתורה בצורה הכי מלאה שיכולה להיות. והם אומרים, אם היהודים יישארו במדבר, הם יישבו וילמדו תורה יומם ולילה בלי הפרעות. לחם מן השמיים, מים מבארה של מרים, משה ואהרון עמהם, אין שום בעיות, מוגנים, ענני כבוד מגינים עליהם מכל הצדדים, אויבים לא יכולים לפגוע בהם, שקט, רגיע, פשוט יושבים ולומדים תורה. מה עושים כל היום? פשוט יושבו והגו בתורה. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אם ייכנסו לארץ, הם ראו ביניהם מה יקרה כשיכנסו לארץ. בארץ ישראל צריך הרבה זמן לעבוד ולחרוש ולזרוע ולקצור ולטחון ומלחמות ובעיות, וכמה זמן נשאר ללימוד התורה מכל היום, וכמה אנשים יכולים בכלל להקדיש את ימיהם ללימוד התורה? אז המרגלים אמרו, בוא נשאר במדבר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר נהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא, ככה הם טענו. מה יהיה עם המצוות? הרי צריך לקיים מצוות. ומצוות צריך לקיים כפשוטו במעשה. תנו המרגלים, מצוות נקיים, אבל במקום לקיים את המצוות במעשה, נקיים את המצוות במחשבה, נקיים את המצוות ברוחניות. דוגמה לדבר, קודם כל הלימוד, אבל גם המצווה, נכוון את הכוונות שלה ונבין את העוצמה שלה ונעשה את הייחודים העליונים. מי שמבין בדרך הקבלה, הכל בדרך המחשבה. כמו לדוגמה, ניקח את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא כשהוא היה במערה במשך 13 שנה, שהוא ברח מהרומאים ולא היה יכול לקיים את המצוות במשך 13 שנה כפשוטו, לא היה לו מצות, לא היה לו לולב, לא היה לו סוכר, הכל לא היה לו. אז מה עשה רבי שמעון בר יוחאי במשך 13 שנה בליל הסדר, ומה הוא עשה בפסח, בסוכות, ומה הוא עשה בחגים אחרים? אלא כתוב שהוא קיים את הכל ברוחניות, לא היה לו ברירה, הוא המשיך את כל ההמשכות ברוחניות. אז המרגלים אמרו, בוא אנחנו גם נעשה פעולות ברוחניות, נשאר ברוחניות. זה הייתה המטרה שלהם, והם אמרו, נגלה את האור האלוקי בצורה הכי גדולה. ורואים באמת שכשמסתכלים במסכת ברכות, רבי שמעון בר יוחאי טוען שכך צריך לנהוג בפועל. רבי שמעון בר יוחאי בר במחלוקת ידועה עם רבי ישמעאל, והוא טוען שכל הזמן צריך רק ללמוד תורה. הרי ידוע, רבי שמעון בר יוחאי עצמו היה מאלה שההגדרה שלהם היא תורתו אומנותו, כפשוטו, לא במובן שמשתמשים היום במושג הזה, אלא כפשוטו, תורתו אומנותו, כל הזמן רק תורה. והוא טען שאם אדם בתקופה של החרישה יחרוש, ובתקופה של הזריעה יזרע, ובתקופה של הקטירה הוא יקצור, ובתקופה של הדישה הוא יעשה את הדישה, ובתקופה שצריך לזרות את הברוח הוא יעשה את הזריעה, מתי הוא ילמד? הוא כל השנה יהיה בשדה, הוא לא יהיה לו זמן ללמוד, אחר כך צריך למכור את זה, אז לא יהיה לו זמן. אז רבי שמעון בר יוחאי טען שכך צריך לנהוג, המרגלים טוענים אותו דבר. ורואים שלא רק שהמרגלים רצו את זה, הם פעלו את זה. זה בעצם מה שקרה. אנחנו מסתכלים על זה כעונש 40 שנה במדבר. הם רצו שישארו במדבר וקיבלו את זה. אמנם הם אישית לא, כי הם אישית מתו במגפה מיד באותו זמן, אבל כל היהודים קיבלו את מה שהם ביקשו, מה שמרגלים רצו. זה מה שקרה, 40 שנה נשארו במדבר. ומה עשו? נשארו עם משה רבינו, למדו תורה 40 שנה, עד כדי שיש ביטוי בגמרא, לא ניתנה תורה להידרש אלא לאוכלי המן. זאת אומרת, הם בעצם ישבו ולמדו תורה, מעלה מאוד גדולה. מה אם כך היה חיסרון של המרגלים? אם זה כל כך טוב, אז מה כל כך רע? מה הבעיה?
40 שנה היו מיועדים כעונש.
נכון, אבל אף על פי כן, עכשיו תסתכל על הצד השני, מה עשו בה? אילו היו מכניסים אותם 40 שנה בתנאי רוע, עם נחשים ועקרבים, עם אויבים, עם מים במסורה תשתה וכן הלאה, אתה אומר היה כאן עונש. אבל בפועל הם היו מוגנים ב-100% וישבו ולמדו תורה ב-100%. הכל היה באופן רוחני הכי מלא שיכול להיות. אז הם בעצם קיבלו את זה. אבל איפה החיסרון במעשה של המרגלים? אז נקודה אחת כתוב, שלמרות שמבחינה מחשבתית אולי הם צודקים, מבחינת התוכנית הם צודקים, הם רצו דברים טובים, הכל טוב ויפה, אבל כשמודדים מה זה אהבת השם, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה דרגות באהבת השם, יש שם כאלה שאהבת השם שלהם, הם אוהבים את הקדוש ברוך הוא כי הם מרגישים את הטוב של הרוחניות, הם מרגישים את הטוב של הגן עדן וכן הלאה, אז לכן הם מקיימים מצוות מאהבת השם. יש כאלה שהם בדרגה יותר גבוהה, שהם עושים, בלשון הרמב״ם, עושה האמת מפני שהוא אמת. לא לחפש איפה אני ארוויח יותר, לא לחפש איפה יהיה לי כיף יותר, לא כיף גשמי ואפילו לא כיף רוחני. המרגלים היה נדרש מהם לא לחשוב איפה להם יהיה טוב יותר. הם עשו שיקול אישי והם אמרו, טוב יותר יהיה להיות במדבר, נהיה יותר רוחניים, מאשר להיכנס לארץ נפסיד. בשיקול אישי הם צודקים, אבל השיקול לא צריך להיות אישי, אלא השיקול צריך להיות מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה אני רוצה. אם אני אסתכל מה אני רוצה, אז יכול להיות שטוב לי יותר ככה או טוב לי יותר אחרת, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, התכלית שהוא רוצה מאיתנו זה דווקא להיות בארץ ישראל, והוא יודע, הוא לוקח בחשבון שזה ייקח מאיתנו הרבה זמן והרבה מחשבה והרבה מאמץ, וישאר מעט זמן ללימוד התורה, אבל זה מה שהוא רוצה, זה מה שצריך לעשות. אתה לא צריך לשקוע בטוב שלך, אתה צריך לשקוע בטוב שלו. זה היה הטעות של המרגלים. אבל מבחינה, אנחנו כרגע לא רוצים להדגיש היום בשיעור את החיסרון שלהם, אלא להפך, לראות את המעלה שלהם ולהשלים את זה בצורה מדהימה עם קטע גמרא שמופיע, יש סוגיה שלמה בגמרא במסכת בבא בתרא, שבגמרא הזו יש אוסף של אמרות של רבא בר בר חן, וחלק מהגדול מהסיפורים שם הדברים תמוהים, לא מובנים לגמרי, דברים שמימיים, דברים ממש אפשר להגיד תלושים מהמציאות, אבל זה סיפורים שהם כתובים כסיפורים שקרו. אנחנו ניקח את אחד הסיפורים שקשור לענייננו, נקרא את הסיפור כמו שהוא ונסביר אותו על פי פנימיות הדברים, ונבין מה מסתתר בסיפור, מה הסוד שבסיפור. ופתאום נראה שהסיפור הזה, בעצם הגמרא במסכת בבא בתרא שם בדף ע"ג, מדברת איתנו בשפה חסידית פנימית ומלבישה את זה בסיפור. אבל בואו נראה קודם כל את הסיפור כפי שהוא. הסיפור מופיע בארמית, אנחנו נקרא את זה עם הארמית אבל מיד עם התרגום ללשון הקודש.
המלבי מביא את זה בחוקת שם
הרבה, יש הרבה ספרים שלקחו את הסיפורים של רבא בר בר חנה לנסות להבין מה קורה איתם. בואו נראה היום את אחד הסיפור. שם כתוב ככה: הולך רבא בר בר חנה עם הסוחר, היה סוחר שהלך איתו, האותאיה סוחר. אמר לי הסוחר, תא בו אך וילך מתי מדבר. בוא אני אראה לך את מתי מדבר, חוויה, בוא נראה את מתי מדבר. אז לי, הלכו יחד, חזינתינו, אומר רבא בר בר חנה, ראיתי אותם. עכשיו הוא מתאר איך הוא ראה אותם. ודמו כמן דמבסמי, ראיתי אותם עם פנים מאוד שמחות, הם היו נראים כאנשים שהיו אחרי שתיית יין, מבוסמים. וגנו אפרקית, גנו זה נקרא שכבו, אפרקית זה כמו שאומרים פרקדן, שכבו עם הפנים כלפי מעלה, שכבו על הגב. ואב הזקיף הבירקד אחד מנהיו, אחד ממתי מדבר שכב בצורה כזו שהברך של אחד הרגליים שלו היה בצורה זקופה. זאת אומרת הוא שוכב והברך ככה, זאת אומרת שיש כאין שער בין הקרקע לחלק העליון של הברך. עכשיו שימו לב מה היה הגובה, מה היה החלל שהיה מהקרקע עד סוף הברך של אותו אחד ששכב. שימו לב, ואיל תאיה, אותו תאיה, אותו סוחר, הלך תותי בירקי, אותו סוחר עבר מתחת לברך. לא רק עבר לבד, אלא קירחיב גם לה. הוא היה רוכב על הגמל, לא סתם שהוא רכב על הגמל, וזקיף הרומחי, הרומח, החרב, היה ביד שלו זקוף כלפי מעלה. תחשבו איזה גובה זה. הוא יושב על הגמל עם חרב זקוף ביד, והוא עובר ככה מתחת לברך,
לא
נגע. ולא נגע בי, ואפילו לא הצליח לגעת בברך של אותו אחד. עד כאן סיפור פלא פלאים, מה קורה פה? הסיפור עוד לא נגמר. רבא בר חנה ידע שיש מחלוקת בגמרא במסכת מנחות בין בית שמאי לבין בית הלל לגבי הצורה של הציצית, של הקשירה, של החוטים, של התכלת. יש ויכוח בדיוק איך צריך לעשות את זה. עכשיו חושב לעצמו רבי רבא בר חנה, יש לי הזדמנות פז, אני פה עומד ליד מתי מדבר שהם שמעו ישירות ממשה רבינו את הפרשה של ועשו להם ציצית. אז הם לכאורה הכי אותנטיים, מקוריים, עשו בדיוק כמו שמשה רבינו אמר. ויש ויכוח בבית המדרש איך עושים. אז מה הוא אמר? פסקי חד הקרנת עד התחלת עד אחד מנהל. לקחתי, הוא אומר, וגזרתי כנף אחד של התחלת של אחד מתי מדבר. ומה הייתה המטרה? הוא אומר, אני אבוא לבית המדרש ואני אראה להם בדיוק איך נראה הציצית של מתי מדבר, וזהו, יפסיקו להתווכח. ולא אבו מסתגלן, הוא אומר, לא הצלחנו לזוז, חצו לי לעזוב את המקום, לגמור את הטיול, לא הצלחנו לעזוב את המקום. אמר לי אותו סוחר, דיל משק על תמיני מינה, מי דימיניו? תגידי, אולי לקחת מפה משהו שאנחנו לא מצליחים לזוז? כנראה שלקחת משהו? אדרי, תחזיר מה שלקחת. דגמירי, כי הדבר הזה ידוע, דמן זה שקל מי דימיניו, מי שלוקח משהו מהם, לא מסתגל ללא יכול לזוז מכאן. אז יעדרתי, הלכתי, החזרתי, ואז המסתגל, ואז הצלחתי לזוז משם. עד כאן הקטע של הגמרא נוגע לענייננו. נו, פלא פלאים, זו גמרא שהיא כולה לא מובנת מה מדובר. אבל בואו עכשיו נתרגם את זה בהקשר, בהמשך מה שאנחנו דיברנו, הכל יהיה מובן. רבא בר בר חנה אומר כך, יהודי כאן בעולם הזה שחי היום אחרי מתן תורה, יצא מהמדבר, נכנס לארץ ישראל, עובד את השם, כל יהודי הוא סוחר. הוא סוחר. למה הוא סוחר? מה הסוחר עושה? הוא לוקח חפץ מפה ומעביר לשם ומרוויח. זה מה שיהודי עושה כאן בעולם הזה, לוקח את חפצי העולם ומעביר אותם מקליפה לקדושה, מחפץ סתמי עושה איתו מצווה. הוא סוחר, הוא כל הזמן עושה ביזנס, הוא מעביר חלקים מתחום של אפור לשוק הלבן, מעביר את זה לקדושה. זה יהודי, הוא סוחר. ולפעמים יכול להיות שהסוחר הזה עושה את זה אפילו עם רגש, הוא מרוויח כסף, כסף זה כיסופים. היהודי עושה את המצוות עם רגש, עם כסף, עם זהב, עם אהבה, עם עירה, מיוחד. בא רבא בר בר חנה ואומר, תשמע, אתה יודע שהיהודים במדבר, שהם לא זכרו לכאורה להיכנס לארץ ישראל, האמת שהם יותר גדולים מאיתנו. יותר גדולים מאיתנו. מה יותר גדול אצלהם מאיתנו? אצל כל אחד יש את החלק, הרי כל דבר מתחלק לשלוש. כמו בצבא, הכל מתחלק לשלוש. בחסידות כתוב, יש ראש, תוך וסוף. ראש, אמצע, ראש, לב, רגל. אומר רבא בר בר חנה, אצל האנשים האלה של המדבר, החלק הכי תחתון שלהם, הסוף שלהם, יותר גבוה מהחלק הכי גבוה שלנו. כמה שאנחנו גבוהים, הסוף שלהם יותר גבוה מהראש שלנו. ובוא אני אראה לך, בוא אני אסביר לך. תיקח יהודי מושלם. מה זה יהודי מושלם? יהודי מושלם זה שיש הרי לכל אחד נפש אלוקית ונפש בהמית. יהודי מושלם זה שהנפש הבהמית שלו רגועה לגמרי, היא מצוינת, היא טובה, והנפש האלוקית שלו מלאה באהבת השם ובאחדות השם ברמה הכי גבוהה. בוא תראה מה הפירוש. נפש הבהמית, יש כל מיני בהמות, יש פרה, יש כבשה, יש חמור, יש סוס, יש גמל. איזה מהבהמות הללו הכי צנוע? הגמל. איפה רואים שהגמל הוא הכי צנוע? פסוק מפורש בתורה. מתי שיעקב אבינו שולח מנחה לעשיו, הוא שולח שם מכל אחד זכר ונקבה, שמגיע לגמלים, שם בפסוק כתוב הוא לא שולח את הנקבה, הוא בניהם, הוא בניהם, בניהם. אומר רש"י במקום, מכיוון שהם צנועים, הגמלים, יותר מכל הבהמות שמופיעים שם, והתורה אפילו לא כתבה, לכן יעקב לא כתוב אפילו שהוא שלח את הזכר עם הנקבה, הוא בניהם, בניהם, הכל בצורה צנועה. הגמל הוא בהמה צנועה. יהודי שהצליח לזכך את הבהמה שלו, זה נקרא שהוא קודם כל רוכב על הבהמה, הבהמה צנועה תחתיו, הוא רוכב על הבהמה, ואיזה בהמה יש לו? היא הפכה להיות גמל, היא צנועה, אז הבהמה שלו מושלמת. מה קורה עם הנפש האלוקית שלו? הנפש האלוקית שלו, יש לה כל הזמן אחדות השם, אמונה בהשם בצורה מלאה, קריאת שמע אצלה, שקריאת שמע זה הפי של השם אלוקינו השם אחד, שבקריאת שמע כידוע יש רמח תיבות, רומח בידו, יש לו את הקריאת שמע בידו כל הזמן. זאת אומרת, הבהמה שלו מושלמת והנפש האלוקית שלו מושלמת, ואף על פי כן הוא לא מגיע לברכיים שלהם, לא מגיע לחלק הכי הכי תחתון שלהם. למה? כי אצלם המסירות נפש והאחדות הבורא והאהבה הייתה ברמה הכי גבוהה. אומר רבא בבא חנא, ואם תחשוב שאתה יכול לקחת מהם משהו, אתה יודע מה, לא נהיה לגמרי כמוהם, ניקח מהם משהו. מה ניקח מהם? קצת מסירות נפש נלמד מהם. מסירות נפש זה נקרא כלות הנפש. תחלת זה מהשורש של כיליון, כלות הנפש. הוא אומר, אני אקח מהם קצת מהתחלת שלהם, קצת מהכלות הנפש שלהם. אי אפשר, לא תצליח לזוז מהמקום. למה? כי מה שיש להם שייך למדבר. אתה רוצה לחזור ליישוב? אתה רוצה להיות חלק מהעולם? אי אפשר ללכת בדרך של המרגלים. המרגלים, הדרך שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, אבל לאן היא שייכת? למדבר. הם נקראים מתי מדבר. מתי מדבר זה לא רק במובן אנשים שמתו במדבר, אלא מתי בתורה זה גם מלשון אנשי, כמו שכתוב מתי מספר. מה זה מתי מספר? מעט אנשים. מתי זה גם מלשון אנשי. מתי מדבר זה אנשי המדבר. אנשי המדבר הם שייכים למדבר. מעלתם גדולה ואדירה ויותר גדולה מאיתנו, אבל אנחנו לא יכולים להעתיק קצת מהם ולהכניס אלינו, כי העבודה הזו הייתה של המדבר. העבודה שלנו היום היא עבודה שאדם צריך להיות מה שנקרא מסודר, חלק מהעולם, חלק מהמשפחה, חלק מהטבע, חלק מהיישוב, לא לשבור את הכלים, אלא לעבוד את השם עם הכלים, עם המציאות שלו, עם עצמו, וככה דווקא להצליח. זה ההבדל הגדול שיש בינינו לבינם. אז הם בעולמם, כמו שהסברנו, מעלתם הייתה גדולה, אבל תכלית הכוונה זה דירה בתחתונים. מה זה דירה בתחתונים? לעבוד את השם פה למטה, לעבוד את השם בעולם הזה באופן כזה שהוא אמנם לא נעשה כמו רבי שמעון בר יוחאי, אלא נעשה כמו רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל אומר שצם צריך כן לחרוש וכן לזרוע וכן לקצור, ולמרות שללימוד התורה אולי יישאר מעט, אבל המעט הזה שיישאר הוא מעלה גם את הקצירה שלו להשם, הוא מעלה גם את החיטה שלו להשם, הוא מעלה גם את העולם להשם. וזה הדירה הזו בתחתונים שאנחנו עושים על ידי עבודה שלנו, וזה אנחנו נהיה תאיה, סוחר, נהיה סוחרים מוצלחים, ונעשה את הביזנס האמיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, וזה יהיה במצב שהעולם כולו יהיה דירה להשם, שזה יביא את הגאולה האמיתית והשלמה. זה גם דוגמה מעניינת, חוץ מהבנת העניין, לראות קטע גמרא, שזה אחד הביורים שהרבי ביאר את הקטע גמרא הזה, שפתאום הוא מקבל תמונה אחרת, רואים שמדברים איתנו בקודים שם. זה לא מה שנראה לנו סיפור שהוא בכלל לא מציאותי, הוא ממש מציאותי, אתה פשוט צריך להבין על מה מדברים בגמרא. לשפה, כשמבינים את השפה, העניין הוא אחר לגמרי. שיהיה לכולם הצלחה רבה.
אנחנו מבינים את השאלה